שלום רב לכל הצופות והצופים של הערוץ. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת ראה, הפותחת במילים ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. למקרא פסוקים אלו מתעוררות לנו כשלוש שאלות. א', מהי הברכה והכללה האמורה כאן? האם הדברים מכוונים לשעה, לדור באי הארץ, או שדברים מכוונים לדורות? יש אפשרות אחת לומר שהדברים מכוונים לדור באי הארץ, שכשעוברים את הירדן נאמר בפרשת כי תבוא על אודות הברכה והכללה בהר גריזים ובהר עיבל, כמו שכתוב שם, והיה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה וכולי, ואחרי זה נאמר על הכהנים אלה יעמדו לברך את העם על הגריזים בעובריכם את הירדן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר ויוסף ובנימין. ומנגד יעמדו שישה שבטים בהר עיבל על הכללה, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. ולוויים העומדים בתווך, באמצע, בעמק בין שני הערים, וענו הלוויים ואמרו לכל איש ישראל כל רם. מעמד הברכות והכללות הוא מקרא הפסוקים האמורים בפרשת כי תבוא, הפותח במילים ארור האיש, ומסיים בפסוק האחרון, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשותם, ואמר כל העם, אמן. והיפוכו של דבר, בברוך, בברכות. אם כן, הדברים מכוונים לדור באי הארץ. או שמה, ברכות וכללות אלו כתובות בכתבו. אז בענייננו מדברים באופן עקרוני, באופן כללי, לכל הדורות, גם לדור שלנו. ברכה וכללה. והשאלה נשאלת, מדוע פותח הכתוב בלשון יחיד ראה, וממשיך לפניכם בלשון רבים, באותו פסוק. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה בלשון רבים. מדוע? ועוד שינוי, שהברכה נאמר את הברכה אשר תשמעו, והקללה נאמר אם לא תשמעו. האם זה אותו דבר, אשר ואם, או שכל מילה בתורה מדויקת ויש הבדל בשני הדברים? ננה על שלוש השאלות הללו. באמת נחלקו בכך רש"י והרמב"ן. רש"י מפרש ברכה וקללה האמורות בהר גריזים ובהר עיבל, להלן פרשת כי תבוא. אז על זה הכתוב מתכוון, אשר אנוכי נותן לפניכם היום, מצווה אתכם היום על אודות ביצוע הברכות והקללות, שזה יהיה הרבה יותר מאוחר, רק בכניסה לארץ, בהר גריזים ובהר עיבל, שאנחנו היום מכירים אותם היטב, וגם שמעתי שמצאו שם מזבח בתקופת יהושע בן נון, שזה מוצג אחרון שמצאו שם. אבל הרמב"ן מפרש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, שדברים מוסבים לכל הדורות. ובעצם מקביל הכתוב למה שנאמר להלן בניצבים, פסוק דומה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. ומתוך הקבלה הזו, דווקא אנחנו באים לשאלה, ששם נאמר בלשון יחיד. ראה נתתי לפניך בלשון יחיד היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ואילו אצלנו נאמר פותח בלשון יחיד ראה, אחר כך ממשיך נותן לפניכם בלשון רבים. ומדוע? אפשר לבאר את הדברים הללו, למצוא תשובה לדבר על פי דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, בהלכות ראש השנה. וזה לשונו של הרמב״ם שם. ובוודאי הדברים, הפירוש של הרמב״ן שהזכרנו אותו, הוא מסתמך על המדרש בפרשת השבוע, שאומר ראה אנוכי, אמר רבי אלעזר, מי שאמר הקדוש ברוך הוא דבר הזה בסיני, באותה שעה מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מאליה הרעה באה על עושה הרעה, ומאליה הטובה באה על עושה הטובה. זאת אומרת, שמדרש אומר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. עכשיו זה כבר נתון לפניך, שתי הדרכים נתונות לפניך, דרך הטוב ודרך הרע. אבל למה נאמר, אנוכי נותן לפניכם? יוצא מדברי הרמב״ם שיש שני ערכים לכל מצווה ומצווה של האדם. האחת, כאין ערך פרטי של האדם, שהערך חוזר אליו. ועל זה נאמר, ראה נתתי לפניך בפרשת ניצבים, כל אחד ואחד מישראל. שיקול שני וערך שני יש בפעולות של האדם, היא ההשפעה של האדם על סביבתו, על עירו, על עמו, על ארצו, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, נקריא את לשונו. פלפי שתקיעת שופר בראש שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, נרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראיכם. דברי הרמתים מאוד לימי חודש אלול, שאנחנו כבר נמצאים בהם בפרשת ראה. כותב הרמב״ם, אלו השוכחים מבלי הזמן, ושוגים בו כל הזמן והבל ורגע שלא יועילו. הביטו והצילו את נפשכם, וטיבו דרככם ומעליכם. לפי כך אומר הרמב״ם, צריך כל אדם שירא עצמו כל השנה, לא רק בחודש אלול, חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הוא עצמו, באופן אישי, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף חובה וגרם לו השחטה. להפך, זכה ועשה מצווה אחת, שכר המצווה לא רק חוזר אליו. הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. שנאמר בצדיק יסוד עולם, שהצדיק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. אפשר לפרש שזו הכוונת הכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. וזה דווקא בשונה מן הכתוב בפרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. שכן לקמן בניצבים מדבר על האדם הפרטי, וכאן מדבר על האדם הפרטי והשפעתו על החברה. ראה אנוכי נותן לפניכם, הפעולה שלך משפיעה על כל הציבור, על כל העיר, על כל המושב, על כל הכפר, על כל המדינה, ברכה וכללה. ולמה נאמר את הברכה אשר תשמעו? כי הברכה נתונה כבר עכשיו, על מנת שתשמעו. והכללה להפך, לא נתונה עכשיו. אם לא תשמעו, היא תבוא. משל לאדם שמקדש אישה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי עכשיו, על מנת שיגור באיזה יישוב ביהודה ושומרון. והיא מסכימה. אחר כך הוא גרו ביישוב יקיר. אז היא מקודשת משעה הראשונה. זה נקרא את הברכה אשר תשמעו. הקידושין יחולו מיד, על תנאי שיקיימו את התנאי. את הברכה אתם מקבלים מיד, על מנת אשר תשמעו. והכללה לא באה מיד חס וחלילה, שכן מידה טובה מרובה מידת הפורענות. הכללה, אם לא תשמעו, היא תבוא עליכם בעתיד. לכן בברכה נאמר אשר תשמעו, שהברכה נתונה מיד. והכללה, רק אם לא תשמעו, אז בעתיד תבוא הכללה. הסברנו אם כן את השינוי הזה, ולעומת הפסוקים בפרשת ניצבים. ובשניהם כתוב שיש לאדם בחירה חופשית לבחור בשתי הדרכים, בין טוב לרע. זה פסוק אחד שיש לו בעיה של דקדוק כאילו. ראה, אנוכי נותן לפניכם. אולם, אם נסתכל בהמשך הפרשה, נראה עוד פסוק עם בעיה דקדוקית, ואותו ניישב בצורה אחרת לגמרי. והפסוק הוא, לשכנו תדרשו ובאת שמה. על מה נאמרה המצווה הזאת, לשכנו תדרשו ובאת שמה? על מצוות בניין בית המקדש. כמו שכתוב בפרשה שלנו, בהמשך הפרשה ראה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ובהמשך, הבאתם שמה, עולותיכם וזבחיכם. המקום אשר יבחר השם מעורר אותנו לשאול שלוש שאלות. א', כיצד אנחנו יכולים למצוא את המקום אשר יבחר השם? איך נדע מהו המקום שבוחר השם? אחרי שנדע את המקום, האם יש מצווה להקים שם בית המקדש? או אולי אפשר להקריב קורבנות אפילו בלי בית מקדש? ושאלה שלישית, האם צריך נביא לבניין בית המקדש? כי כתוב בפסוק אשר יבחר השם, איך השם בוחר על די נביא. האם צריכים נביא לבנות בית המקדש? והיום, שיהיה לנו בית מקדש, אנחנו צריכים רק להתפעל לבניין המקדש, או גם להשתדל שיהיה לנו נביא לבניין המקדש. אם כן, באנו לשאלה, האם אפשר להקריב קורבן בלי בית המקדש? ננסה לענות על השאלות הללו, על פי העיון, במקורות של המצווה לבנות בית המקדש. אנחנו באמת מוצאים בדבר הזה לא רק מקור אחד אשר ציינתי אותו לשכנו תדרשו ובת השמה, אלא מצאנו בדבר הזה עוד מקור שני מהפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה לשון הרמב״ם בלכות בית הבחירה. כותב הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים מהקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. הרי לנו מקור אחד מהפסוק ועשו לי מקדש. ומה היה המקור של פרשתנו? הרמב״ם הביא אותו דווקא בהלכות מלכים, פרק א', וזה לשונו. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. הראשונה, למנות להם מלך, שנאמר, שום תשים עליך מלך. המצווה השנייה, להחריד זרעו של המלך, שנאמר, מחות תמחה את זכר המלך. והשלישית, לבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. הרי שהרמב״ם מביא את המקור לבניין המקדש מן הפרשה שלנו, לשכנו תדרשו ובאת שמה. שואלים מפרשי הרמב״ם ונושאי כליו, כיצד הרמב״ם מסותר את עצמו שבלכות בית הבחירה הביא את הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמרו בפרשת תרומה, ואילו כאן נאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. יש שתרצו שהפסוק בפרשת תרומה נאמר על עשיית המקדש, כמו שכתוב שם, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רק מניין שמצווה להקריב עליו קורבנות, זה כבר מהפסוק של פרשתנו, לשכנו תדרשו, ובאת שמה, והבאתם שמה, עולותיכם וזבחיכם ואת מסרותיכם. זה תירוץ על הפסוקים, אבל לא תירוץ על הרמב״ם, כי הרמב״ם כותב שמצוות בניין המקדש, לבנות בית הבחירה, זה למדים מהפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. אז למה לי שני מקורות? גם המקור שם וגם המקור בפרשתנו. ויש אחרים שתרצו שהמקור בפרשת תרומה לא מדבר על עשיית המשכן, שנאמר שם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל כליו וכן תעשו, שנאמר הפסוק לשעה אבל לא לדורות, ולדורות זה הפסוק כאן, שמשה מדבר לדור באי הארץ, לשנות תדרשו ובאת שמה. אבל לפי זה, הלא כבר כתב הרמב״ם, שאין מונים מצווה הנוהגת לשעה. כמו שהרמב״ם כותב, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, ונח אותו לפני השם וישבר לדורותיכם, זה לא מצוות עשה, כי זה הייתה הוראה לשעה. כך גם עשיית המשכן הייתה לפי שעה. והיא המצווה לדורות רק מהפסוק לשנות תדרשו ובאת שמה, הרוב פרשתנו. לא היה לרמב״ם צורך להביא את הפסוק בלכו בית הבחירה ועשו לי מקדש? סימן שהפסוק ועשו לי מקדש מלמד אותי גם כן על עשיית המקדש. וכיצד? שם באמת הוא מדבר רק לשעה. כי הפסוק שם שינה בלשונו, כנאמר שם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את עמית המשכן ואת כל קהילה וכל תעשו. שואל האור החיים הקדוש שם, למה שינה כתוב בלשונו וכתב לשון משכן וגם כתב לשון מקדש? לומר לך שהמצווה הזאת באה לא רק לשעה על הקמת המשכן אלא גם לדורות על הקמת המקדש. לכן הרמב״ם עשה טוב שציטט הפסוק הזה, פסוק מקדש שכנתי בתוכם. אז זה מחזיר אותנו לשאלה, אם כן שני הפסוקים מדברים לדורות, גם הפסוק פסוק מקדש שכנתי בתוכם, גם הפסוק בפרשתנו פרשת ראה לשכנו תדרשו ובאת שמה. אז למה לי שני פסוקים, ולמה הרמב"ם מביא אותם בהלכות מלכים ובהלכות בית הבחירה. זו השאלה שעומד עליה הספר לחם משנה והכסף משנה. הוא ינסה ליישב את דברי הרמב"ם על פי העיון בפרשתנו במצוות בניית המקדש. שאלנו שאלה, האם אפשרי להקריב קורבנות הגם שבית המקדש לא בנוי? תגידו, מה פתאום? הרמב"ם הרי התחיל שמצווה לבנות את בית המקדש. מכאן מתחילה כל המצווה. אבל נוכל לעיין בפסוקים של הצהרת כורש ושל הנאמר בספר עזרא. בספר עזרא, פרק א', בתחילתו, נאמר כך: ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כלומר גם בעל פה, הלכו רצי המלך להודיע, וגם הוציא כתב. ומה היה כתוב במכתב? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה. ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. וכל נשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסעו אנשי מקורו בזהב, בכסף, ברכוש, בבהמה, אם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים. הביטוי המשמעותי ביותר החוזר בהצהרת כורש הוא בית האלוקים אשר בירושלים. הביטוי חוזר מספר פעמים להורות שבניית בית האלוקים בירושלים היא מטרת עליותו. האם כורש היה חבר גוש אמונים? הוא היה מייסד גוש אמונים? רצה ליישב את יהודה ושומרון? לא נראה מתוך הטקסט של ספר עזרא כך. הוא רוצה, הוא מסתפק כרגע בבניית בית האלוקים אשר בירושלים, שזה השם ציווה אותו. הבה נבדוק כיצד בוצעה המטרה והכרוז שהעביר קודש וגם העביר כורש וגם המכתב בכל מלכותו. נאמר שם בהמשך בעזרא פרק ג', ויגע חודש השביעי. כולנו יודעים גם בלי הזדקקות ללוח של מכון מאיר שהחודש השביעי הוא ראש השנה, חודש תשרי. ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, בראש השנה. ויקום יהושע בן יוצדק, ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל, ואחיו, ויבנו את מזבח השם אלוקי ישראל, לעלות עליו עולות, ככתוב בתורת איש האלוקים. האם הם מקיימים את הצוואה של, את הציווי של כורש? העולים אינם מקיימים את בית השם, אלא מסתפקים בבניית המזבח. והלא דבר הוא, הוא ממשיך הכתוב ומפרש לנו, ויחינו המזבח על מכונותיו, כי ואימה עליהם מעמי הארצות, ויעל עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב. מדוע הם בנו את המזבח ולא פעלו כציוויו של כורש לבנות את בית השם? התשובה מופיעה בתנ"ך, כי באימה עליהם מעמי הארצות. הדאגה מה יאמרו השכנים, מה יאמרו הגויים, השומרונים והחורונים וכל הגויים אשר מסביב, הדאגה הזאת ליוותה אותם. לכן אמרו נסתפק במועט ההכרחי, נבנה את המזבח. ומכאן מתעוררת השאלה ההלכתית, האם היה מותר להקריב עולות בלי היכל? האם מותר לבנות בית המקדש? הציווי של כורש עדיין לא נתקיים, בית השם אינו בנוי. אז האם מותר להקריב עולות וקורבנות בלי לבנות בית השם? שאלה זאת אקטואלית מאוד גם בימינו. שכתוב מצווה, כותב הרמב״ם, לבנות בית המקדש. בין אם הפסוק נלמד, המצווה נלמד מהפסוק, מי שלא תדרשו ובאת שמה, בין אם הפסוק נלמד מפסוק מקדש שכנתי בתוכם, הלוא הכתובים מדברים על בניית המקדש, ואילו בימי כורש הסתפקו בבניית המזבח. האם אפשרי היום לבנות מזבח, להקריב קורבנות, בלי שיש בית, האם זה אפשרי? בעיה נוספת שדיברנו עליה היא מציאת מקום המזבח. מציאת מקום המזבח התלבט בכפר דוד המלך בתהילים ואמר, שיר המנות לדוד, זכור השם את כל אונותו, שנשבע לשם נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אלה לארץ יצואי, אם אתן שנת עיניי לאפפיי תנומה. עד אמצא מקום להשם, ישנות לעביר יעקב. דוד המלך נדר שלא ישן בביתו עד שהוא ימצא ויראה בבירור מהו מקום המזבח. מדוע דוד המלך צריך לחפש את זה? כתוב בתורה, אל המקום אשר יבחר השם, נשב בחיבוק ידיים ונחכה עד שיבחר השם ויודיע לו. לא. דוד המלך אין לו זמן. כי הכתוב אומר בפרשתנו, לשכנו תדרשו ובאת השערה. עליכם לדרוש בעצמכם עוד לפני שהשם מגלה לכם מהו המקום. תדרשו את המקום. ודוד המלך יושב ומחפש יחד עם שמואל הנביא. כתוב בתנ"ך שישבו בנויות ברמה וחיפשו, היו עוסקים למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. ומצאו שכתוב בתורה וקמת ועלית אל המקום, ולמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. חיפשו בספר יהושע ומצאו שבשב בנימין נמצא המקום הגבוה בארץ ישראל, שבכל השבטים נאמר בתיאור הגבולות, ועלה הגבול וירד הגבול, בנימין אין לו ירידה. החליטו שזה בגבול יהודה ובנימין, כי הסנדרין צריכה להישבת בחלקו של יהודה. לכן נבחר הר המוריה שהוא סמוך לגבול יהודה, שהסנדרין צריכה להיות בעזרה. ולפי זה הפסוק שכתוב בתורה, במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, הוא באחד מנחלות השבטים. אבל בעצם זה בבנימין. אז כל זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב במקום אשר יבחר השם. אבל דוד המלך לדורות מוצא את המקום בעזרת שמואל הנביא. אז למה כתוב בתורה אשר יבחר השם? כתוב חס מלגלות לנו את המקום? תשובה לדבר, נוכל למצוא על פי העיון בדברי הרמב״ם עצמו. הרמב״ם הלא כותב שאיפה נבנה, מהו המקום אשר יבחר השם, כותב הרמב״ם. כבר שתכנסו לארץ והעמידו את המשכן בגלגל, 14 שנה כבשו וחלקו, ומשם באו לשילו, ובנו שם בית של אבנים, ופרסו יריעות המשכן עליו בשילו, ולא הייתה שם תקרה, ומשכן שילו עמד 369 שנים, עד שנחרב משכן שילו, מת הכהן הגדול אלי, ובאו לנוב, ובנו שם מקדש. וכשמת שמואל חרב, ובאו לגבעון, ובנו שם מקדש. ומגבעון באו לבית עולמים, וימי נוב וגבעון 57 שנה. כיוון שנבנה המקדש מירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורות דורות, אלא בירושלים ובהר המוריה בלבד. ועל זה אמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה המזבח לעולה לישראל. ואומר זאת בנוחתי עדי עד, פה יושב כי הביטיח. והרמב״ם, שכתב את ספרו היד החזקה, אחרי שכבר נבחרה ירושלים, לה הוא מעריך בהיסטוריה, איכן נבנה המקדש, איכן היה המשכן, שהיה בגלגל, אחר כך שילו, 379 שנה, אחר כך נוב וגבעון. הרמב״ם הוא ספר היסטוריה, למה הרמב״ם מספר לנו? אני חושב שנסביר את הדברים על פי סיפור יפה מאוד, ששמעתי אותו בשם הרב אריה לוין, וקראתי אותו בכתב, בספר של הסופר חיים באר. חיים באר סיפר שהוא פגש את רב אריה לוין ושאל אותו, בעדינות ובענווה, אומרים עליך שאתה אחד מלמד וב צדיקים? אמר לו רב אריה לוין, יכול להיות. אבל מה הרב מתכוון יכול להיות? אומר לו, אתה חושב שלמד וב צדיקים זה תואר, שצדיק, יש צדיקים המקבלים תואר הזה, אחד מלמד וב צדיקים. זה לא ככה. בכל דור ודור, בכל עת, יש תקן למד וב צדיקים. מי עומד בתקן הזה? יכול להיות ברגע אחד צדיק הזה הוא בתקן הזה. יכול להיות ברגע אחר צדיק אחר הוא בתקן הזה. גם אתה יכול להיות בתקן הזה, לפי המעשים שלך, אומר לא הרב רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. זאת אומרת, שיש תקן וצריך למלא את התקן על ידי למד וב צדיקים, אבל הם יכולים להתחלף כל פעם מישהו אחר הראוי לכך. אני חושב על פי הסיפור הנחמד הזה, אפשר לבאר בדרך משל, אבל ברצינות, את הסיפור, המקום אשר יבחר השם. מהו המקום שבחר השם? המקום לא נתגלה עדיין. למה? משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי זה מתחלף. לכן הרמב"ם אומר, המקור שבחר השם זה יכול להיות בגלגל, שמילאו שם את המשכן, ב-14 שנות כיבוש וחילוק. אז זה היה המקום שבחר השם ב-14 שנים הללו. אחר כך, המקום שבחר השם זה יכול להיות בשילו, ואחר כך המקום שבחר השם יכול להיות בנוב וגבעון 57 שנה. עד שנבחרה ירושלים, וזהו המקום שבחר השם. לפיכך, משתמש לכתובי פרשתנו בביטוי המקום אשר יבחר השם, כ-5-6 פעמים חוזר הביטוי הזה בפרשתנו, וכתוב, הוא לא מגלה לנו מה זו ירושלים, כי ירושלים, מי שנבחרה ירושלים, היא אכן המקום אשר יבחר השם. אבל כל המקומות שבדרך, גם הם המקום אשר יבחר השם. זו תשובה אחת לשאלה, למה ירושלים לא נזכרה בתורה בשם שלה. אבל יש עוד תשובה שנייה, והיא התשובה, שהכתוב אומר, המקום אשר יבחר השם, מתי השם יבחר? בפסוק כתוב, לשכנות תדרשו ובאת שמה. אז מה קודם למה? אומר הספרה במקום, לשכנות תדרשו, אתם צריכים לדרוש, ואחר כך תקבלו את האישור אשר יבחר השם. ובדרך זו הלך דוד המלך, שהוא מצא את המקום יחד עם שמואל הנביא, שזה המקום שבגבול בנימין וגבול יהודה. אבל את האישור קיבל רק אחר כך, כאשר ספר את העם בזמן המפקד בסוף שמואל ב', ואז נאמר לו הציווי, עלה הקם לשם מזבח בגורן ארוונה יבוסי, אחרי שהוא קנה אותו בכסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעטר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. יוצא שדוד, אחרי שהוא בחר את המקום, וגם קיבל את האישור מהקדוש ברוך הוא, הוא כבר קיים את המצווה לשכנות תדרשו ובאת שמה. כי הוא מצא את המקום, הוא דרש את המקום, לשכנות תדרשו ובאת שמה. האם הוא קיבל רשות לבנות את בית המקדש? אמנם בהתחלה נתן הנביא אמר לו שיבנה את הבית. אחר כך אמר לו, דמים רבים שפכת, והנך יוצא מחלציך, שלמה, הוא יבנה את הבית לשמי. נשאלת השאלה, מי זכה לקיים את המצווה לשכנות תדרשו ובאת שמה? ומי זכה לקיים את המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? תשובה, שלמה המלך זכה לקיים את המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שאותה מביא הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. זה מצווה על בניית המקדש. אבל בחירת המקום על ידי מי נעשתה? על ידי דוד. שדוד המלך מצא את המקום ביחד עם שמואל, וכשמצא את המקום התקיימו, לשכנות תדרשו, ובאת שמה. ואז הוא מצא את מקום המקדש. האם שלמה צריך לחפש את מקום המקדש אחר כך? בכלל לא. כבר דוד אביו גילה לו. כבר מקום המקדש להתקדש על ידי דוד. לכן אמר בתהילים, זאת מנוחתי עד עד, פה ישב כי הבטיח. מכאן נבוא ליישב את דברי הרמב״ם. שהרמב״ם בהלכות מלכים כותב, שלוש מצוות נצטוו ישראל שעד כניסתם לארץ. בכניסה לארץ יש להם שלוש מצוות. למנות להם מלך, להכריז זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירה. נאמר, לשכנות תדרשו ובאת שמה, זה הפסוק שלנו. שלא תדרשו מהו המקום. ודוד אכן מחפש מהו המקום. הוא מוצא אותו ומקיים את המצווה הזאת. המצווה השנייה אשר כתובה בלכו בית הבחירה, לבנות בית המקדש, היא נתקיימה על ידי שלמה המלך, שהוא בנה את בית המקדש. והקדושה נשארה מזמן דוד המלך, שעל זה כתוב, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישב כי הבטיח. ואם כן, הקדושה של מקום המקדש היא קיימת מזמן דוד ושלמה. האם אפשר לשנות את זה? האם בימי עזרא היה להם רשות לבנות למקום אחר את המקדש? ודאי שלא. אני לא כותב הרמב״ם הלכות בית הבחירה פרק שני. המזבח מקומו מכוון ביותר, ומשנים אותו במקומו לעולם, שנאמר, זה המזבח לעולה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שמלך לשם אל ארץ המוריה. ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה את המזבח בגורן הארוונה היבוסי, הוא מקום שבנה בו אברהם את המזבח, והכתב את יצחק. הוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה, והוא המזבח שקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון. אם כן, דוד המלך מצא בעצם את המקום שמקום המזבח שבנה בו אברהם, וזה מה שאמר אברהם, אשר יאמר היום בהר השם יראה בעתיד. אבל מקום המזבח לא נקבע לדורות על ידי אברהם, רק על ידי דוד. ולפי זה תייחסו את הסתירה ברמב״ם, שהרמב״ם מביא במקום אחד את המצווה למצוא את מקום המזבח, מפרשתנו, שאותי זו שאובת השמה, וזה קיים דוד המלך. והמצווה השנייה שקיים אותה שלמה המלך, היא בניין המקדש. ולכן בזמן עזרא שאלנו איך ייתכן שעזרא, בימי עזרא ונחמיה, על פי צוות קורא שהיו צריכים להקים בית מקדש, ולא יכלו במה להם מהמאה הארצות. כיצד יכלו לבנות מזבח? התשובה, שהקדושה הראשונה של המקום נשארה עוד מימי דוד ושלמה. קדושת המקום של המקדש נשארה. ודברים רמוזים בפרשת בחוקותיי, שכתוב ושימותי את מקדשיכם, דרשו חכמים, ויש שומעים הם, עומדים הם בקדושתם. יוצא שהיום לדורות אנו יכולים להתחיל, גם היום אנו במצב של בימה עליהם מהמאה הארצות קצת, ולכן יש לנו מצווה להקים מקדש, אבל אפשר להסתפק באמת במציאת מקום המזבח ובבניית המזבח והקרבה עליו. באנו לשאלה אם צריכים לזה נביא? אמרנו המקום אשר יבחר השם לדרוש על פי נביא, נכון? לשכנו תדרשו ובאת שמה, למצוא את המקום צריכים על פי נביא. אבל מאחר שאת המקום מצא דוד ושלמה, היום לא חייבים נביא, המקום כבר נקבע. יכול לבוא חכם בחוכמת ארכיאולוגיה, חכם בחוכמת הגיאוגרפיה, ולהגיד כאן וכאן וכאן בדיוק המקום על פי מדידות שערכתי, ולשכנע אותנו באמיתות המדידות, ולהגיד זה וזה המקום. נמצא שאפשר היום לקיים גם את המצווה של בניית המזבח, במקום של בניין המקדש. זה יסביר לנו שדוד המלך בחייו כבר ניסה והתחיל לחפור את היסודות של בניין המקדש. אבל לא הורשה להמשיך בבנייה, את הבנייה עצמה, עשה שלמה. כן, למדנו מכך שפרשתנו נמצא היסוד של מצוות עלייה לרגל בית המקדש, שכנו תדרשו ובאת שמה, הרחמה נזכה אותנו, שזה בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.